הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת מעשר שני בדף למד בית אל... פרק חמישי, פרק ירם רווי, בעיצומה של הלכה ג' הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התורה של אברהם יצחק בן חמודיה הלוי וטלי בן אברהם. אומרת הגמרא, שאל בנה של אדם אחד שהיה כהן, שאל לרבי שמעון בר נחמן, שאפו היה כהן, ששאל לרבי יונתן מהו דנסה וימותה לכהן, לקחת מעשר ראשון, או שמה מעשר ראשון מיועד רק ללוויים. אמר לו סב, אמר לו, אתה רשאי לקחת מעשר ראשון. מה דנפה לשבטך? נפל לך, לא הכהנים הם חלק משבט לוי. והיות והתורה זיקתה מעשר ראשון לשבט לוי, הרי שהכהנים הם חלק משבט לוי. רבי ינאי מפקד לקרבו היה מצווה את כבב קד תהביון חברן, קד תהביון חכרן, כאשר אתם חוכרים שדה, לא תחקרון אלא מן דחלוניה. תקפידו לחקור רק מאנשים יראי שמיים, שתמיד מקפידים על הפרשת תרומות ומעשרות. כלומר, רבי ינאי סבר שמעשר ראשון ניתן ללוויים ולא לכהנים, ולכן ציווה שלא יקבלו שדה בחכירות מאלו הנותנים מעשר ראשון לכהנים. ואף על גב דעת אמר, אין נותנים מעשר ראשון לכהונה, הרי שבכל זאת מודה גם אלו אותם השיטות סוברות ומודות, שאין מוציאים שלא מידו, לא מוציאים את המעשר ראשון שהופרש מפירות של הכהן מידו, אלא הכהן מפריש מעשר ראשון מפירותיו הם שלו, גם אם אי אפשר לתת לו מעשר ראשון, הרי שהוא בעצמו מפריש את המעשר ראשון לעצמו. מה המקור לכך? עונה הירושלמי, אמרה התורה בי במדבר י"ח פסוק ו', ואל הלוויים תדבר ואמרת עליהם כי דיקחו מעת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם איתם בנחלתכם והרימות ממנו תרומת אשר מעשר מן המעשר. משמע, דווקא מעת בני ישראל את מוציא, ואין את מוציא מיד כהונה ולוויה. כלומר, גם אם הכהנים לא יכולים לקבל מעשר ראשון, אבל הם לא חויבו להפריש מעשר ראשון ללוויים, כי הציווי היה רק על בני ישראל. וכדאי אמר רבי אלעזר, שיטה זו לא בקנה אחד עם שיטתו של רבי אלעזר, שבהיר את הפסוק, תיקחו מעת בני ישראל את המעשר, משמע מעת בני ישראל את מוציא, ואין את מוציא מן הגוי. כלומר, גם שדה שהגוי קנה בארץ ישראל, הרי שאין חיוב מפרותיו להפריש מעשר ראשון. רבי אבו אמר, התפלגו נחלקו רבי יהושע בן חנניה ורבי אלעזר בן עזריה. רבי יהושע בן חנניה אמר, אין נותנים מעשר לכהונה, ורבי אלעזר בן עזריה אמר, נותנים מעשר ראשון לכהונה, מתים. מקשה רבי יהושע בן חנניה לרבי אלעזר בן עזריה, שסבור שניתן לתת מעשר ראשון אף לכהונה, והכתיבה לא אמרה התורה לגבי מעשר ראשון, ואכלתם אותו בכל מקום. משמע שניתן לאכול מעשר ראשון אפילו במקום טמא. ולפי שיטתך שכהנים יכולים לקבל מעשר ראשון, בוא ואוכלו עמו בקבר, האם הפסוק הזה יכול להתקיים? הרי הם לא יכולים לאכול מעשר ראשון בכל מקום, אלא רק במקום טהור ולא במקומות טמאים. אמר למה הוא בכל מקום, הכוונה בעזרה. התורה באה לומר שניתן לאכול מעשר ראשון לא בבית הקברות בעלי רבות, אלא בעזרה שאף שם ניתן לאכול. כאילו לפסוק זה היינו סוברים לומר שרק קודשי קודשים כגון קורבן חטאת ואשם מותרים לאכל בעזרה, אבל מעשר ראשון אסור לאכול. באה התורה ואמרה בכל מקום שהדבר מותר. אמר לבה הכתיב, ואכלתם אותו בכל מקום אתם ובתכם. מה זה אתם ובתכם? זה אומר אשתך, הילדים. האם אישה נכנסת לעזרה? אם כן, בוודאי בכל מקום לא בא לרבות את העזרה, אלא בכל מקום בא לרבות דברים אחרים, למשל בית הקברות. ואם כן, משמע שמעשר ראשון אינו ניתן לכהנים, כי הם לא יכולים לאכול מעשר ראשון בכל מקום. רבי באבא משתאה נעוב דעה מספר את המעשה שרבי אלעזר בן עזריה, שהיה כהן הוויה לפני סם, מעשר עד אחד גינה היה רגיל לקבל מעשר ראשון מפירות גינה אחת, והיה לאותה גינה שני פתחים, אחד פתוח למקום בית הקברות, למקום תומה, ואחד פתוח למקום תער הנפק. רבי עקיבא לגבי יצא ואמר לפתח האין תפתח את הפתח של הגינה הפתוח לבית הקברות, וסתום האין תסתום את הפתח השני. הנה אתה, אם יבוא רבי אלעזר בן עזריה לקחת מעשר, אמר לבוא בדרך הזו. ומכיוון שרבי אלעזר בן עזריה היה כהן, הרי לא יוכל להיכנס משם. כלומר, רבי עקיבא רצה לרמוז לו על הדרשה המוזכרת, ואכלתם אותו בכל מקום, אפילו במקום טומאה, ומכיוון שאתה רבי אלעזר בן עזריה הכהן, אתה לא רשאי לקבל מעשר ראשון, כי אתה לא יכול לאכולו במקום טומאה. אמר להתם כתיב בפרשת מעשר ראשון, ולכן מקבל המעשר בעצמו צריך לבוא ולקחת את המעשר, ולא לשלוח שליח לקחתו. שמר רבי אלעזר בן עזריה דבריו של בעל הגינה, ואמר מרצאה בעקיבא בן יוסף בלקן התחבולות של רבי עקיבא בן יוסף בעל הקנשון המערפול הגזירותיו ותחבולותיו, כלומר שממנו יצאו הדברים הללו. באותה שעה החזיר רבי אלעזר בן עזריה כל המעשרות שנטל והודה לדבריו של רבי עקיבא. אולם בבבלי בעמוד דף פ"ו עמוד ב' משמע שרבי אלעזר בן עזריה לא קיבל את דעתו של רבי עקיבא בניגוד כאן לדעת הירושלמי. אמר רבי יצחק בר אלעזר קסא דשירותא, כוס של יין כאשר הוא חדש, שירותא זה הכוונה בתחילת דרכו, ופירושו מבאר המערפול לכוס יין בתחילתו צריך למלותו שלא יחסר, כדרך שהיין שנחסר הוא מתמעט כל יום ויום, ולפיכך צריך למלות שלא יחסר והתקלקל היין. אבל דקיסה לאחר שעמד ימים רבים ונעשה קיס קרוב לחימוץ, אז מתקיים ונו, והחינה מרבי עקיבא היה מקדים עצמו בתחילת הגזירה, והיה מבטל דברי רבי אלעזר בן עזריה כדי שיתקיימו דבריו, ושוב אי אפשר לבטלן. אומרת הגמרא, פתגם נוסף, כל גומיה דלא קווה בשעתה, כל גחלת לשון המערפודלה, שאינו שורפת בתחילתה, שוב אינה שורפת, שהרי היא הולכת וכבת. כך דבריו של רבי עקיבא בסופו של דבר מתקיימים לעולם. אנחנו נמשיך הלאה ללמוד בדברי המשנה, שראינו שזמן הביאור של המעשרות, אביה המשנה, הוא למעשה בערב פסח של השנה הרביעית והשנה השביעית. ואמרה המשנה שאם יש לאדם תבשיל של חולין שמעורב במעשר שני, לפי בית שמאי צריך לבאר, לפי בית הלל הרי הוא כמבואר מעצם כך שהמעשר שני כבר בטל באותו התבשיל. הכל מודים בפת ושמן של מעשר שני המעורבים בתבשיל, שהוא צריך לבאר מדוע, כי פת או שמן המעורבים בתבשיל הרי הם ניכרים ביין ובתבלין, כלומר יין ותבלין המעורבים בתבשיל שהוא כמבואר, כי הם אינם ניכרים. הפלגים במנך ניקו בית שמיים ותילל בתבשיל העשוי מתערובת של פירות חולין ופירות מעשר שני. בית שמיים אומרים צריך לבאר, ותילל אומרים אין צריך לבאר. בית שמיים אומרים צריך לחללן על הכסף. הירושלמי כאן מביא מחלוקת נוספת, מה דינו של אדם שיש לו פירות בזמן הזה שאין לנו כבר מקדש בעוונותינו הרבים? האם אותו אדם את פירות המעשר השני שלא צריך לחלל על הכסף? בית שמאי אומרים צריך לחלל על הכסף, ותילל אומרים שלא, אלא הוא יכול לבאר את הפירות עצמם. מיתם עד בית שמאי, למה לפי בית שמאי צריך לחלל את המעשר השני בזמננו למרות שאין בית מקדש על הכסף? אמרה תורה וצרת הכסף בידיך, משמע בלבד כאשר אתה לא רשאי לאוכלו, אתה צריך בכל זאת לחלל אותו. הפסוק בא לומר שגם כיום שפירות מעשר שני בהיעדר מקדש לאחר החורבן הם אינם נאכלים, עדיין יש לחללם. אתה מדבת הלל, הם אומרים אפילו מחללו, מה הוא מועיל, מה העניין לחלל? הרי זה לא שיש לך כסף שאתה יכול לעלות לירושלים ולאכול במאות הללו לקנות דברי מאכל בקדושה ובטהרה, בכלל אין דין של מעשר שני, לכן אין עניין לחלל, לכן מבארים את הפירות עצמם. כעת נראה בסייעת הנשמה על החדל, ואומר את המשנה, אמר רבי יהודה בראשונה, היו שולחים אצל בעלי בתים שבמדינות ואומרים להם מערו והתקינו את פירותיכם, אפילו מאותם פירות שלא נגמרה מלאכתם למעשרות, ותפרישו תרומות ומעשרות עד שלא תגיע שעת הביאור. כלומר החכמים הראשונים סברו שחובת ביאור שחובת ביאור של תרומות ומעשרות, הרי שהאכלות זה אפילו על פירות שלא נגמרה מלאכתם ולא התחייבו במעשרות. לכן היו מזרזים את בעלי השדות לסיים, להגיע במהרה לגמר מלאכה ולהפריש תרומות ומעשרות. עד שבא רבי עקיבא ולימד שכל הפירות שלו באו לעונת המעשרות, כלומר שלא נגמרה מלאכתם, פטורים מן הביאור, כי אין עדיין חיוב. ביאור צריך שיהיה לאחר שיש חיוב הפרשת תרומות ומעשרות, אבל איפה שלא היה חיוב הפרשת תרומות ומעשרות, הרי שאין מצד ביאור. מי שהיו פירותיו רחוקים ממנו וכבר הגיע הזמן הביאור, צריך לקרות להם שם, כלומר צריך לזכות את המעשרות לאותם הבעלים הרלוונטיים, אם זה תרומה לכהן, אם זה מעשר ראשון הלוי. ובהקשר לכך מביאה המשנה מעשה ברבן גמליאל והזקנים שהיו באים בספינה והגיע הזמן הביאור, ולרבן גמליאל היה פירות. אמר רבן גמליאל, הפירות שיש בביתי איסור שאני עתיד למוד למדוד למעשר ראשון נתון ליהושע בן חנניה שהוא לוי. כלומר, רבן גמליאל חייב את עצמו מהספינה ודאג לאותם פירות, להפריש תרומות ומעשות ולזכות להם את אותם הפירות. ומקומו מוזכר לו, אני מזכיר לו את אותו מקום בביתי, במחסן שלי, מזכיר לו כדי שהמעשר יעבור לרשותו. איסור אחר שאני הייתי למול המעשר, אני נתון להקריא בן יוסף, שהוא היה יד ענים שיזכה בו לעניים, ומקומו מוזכר לו. אמר רבי יהושע, איסור שאני עתיד למוד, רבי יהושע הרי קיבל, מעשר הוא צריך להפריש, מעשר מן המעשר לכהן, נתון ללעזר בן עזריה שהיה כהן, ומקומו מוזכר לו. ונתקבלו זה מזה שכר, כלומר הם נמצאים בספינה, הם לא יכולים להעביר את הפירות. ומה זה בא לידי ביטוי, איך אתה מקנה לו את הפירות עם הפירות לא ברשותך. אז בספינה אתה יכול להזכיר את הבית שלך על ידי פעולה קניינית, על ידי אפילו נתינת כסף, כי ניתן להזכיר בכסף. אז מה אתה עושה? אתה מזכיר לו, אם הזכירו אחד לשני את השטח, ועל ידי כך הפירות נכנסו לרשותם, לרשותו של רבי אלעזר בן עזריה, התרומה הגדולה, לרשות רבי עקיבא, מעשר עני, וכן על זה הדרך של הירושלמי ולא תבלו. למדנו במשנה שלפי רבי עקיבא, רק פירות שנגמרה מלאכתם חייבים במעשרות, וכי קודם שהופרשו מעשרות הן הפירות תבל, למה הם לא חייבים בביאור? אמר רבי אלעזר בשם שמואל, זאת אומרת שהתבל קרוי קודש, וגם לגביו אמרה התורה, ביאתי הקודש מן הבית. ולכן המשנה אומרת שרבי עקיבא לימד שרק פירות שנגמרה מלאכתם למעשות חייבים בביאור, משמע שהם חייבים בביאור אפילו קודם שנתעשו. אמר רבי יהודה מעשה ברבן גמליאל והזקנים שהיו יושבים על מעלות בהר הבית על המדרגות, והיה יוחנן הכהן הסופר הלז יושב לפניהם, אמרו לו, צא וכתוב לנו לאחינו בני גליל העילה, אחינו בני הגליל העליון, בני גליל העריתה, בני הגליל התחתון, שלמכון יסגה שלומכם ירבה. מודנה לכל, אנחנו מודיעים לכם, דימת הזמן ביור, השגיע הזמן הביור. תפקון מעשריה, הפרישו מיד את המעשרות. מן מעתן הזה איתי, אפילו מן הזתים הנמצאים במעתן, מעתן זהו הכלי, שבו היו קומרים מניחים את הזתים, בכדי שיתחממו, כדי שלאחר מכן יפיקו מהם מקסימום שמן. לאחר מכן כתבו באיגרת הבאה, לאחרנה בני דרום העילה, דרום העליון ובני דרום העריתה, הדרום התחתון, שלומכון נשגה שלומכם ירבה. מודנה לכון, אני מודיע לכם דמת הזמן ביורו שהגיע הזמן ביור מעשות, לכן תפקון מעשריה, תוציאו מעשרות, מאמרי שבלה מן אומרי השיבולים שעדיין לא נגמרה מלאכתם למעשר. וגם כפי שהוא עשה בזתים, רבן גמליאל זירז אותם שיגמרו את מלאכתם למעשות, יפריש מעשות, יקיימו מצוות ביור. לאחר מכן הוציאו איגרת שלישית שהיה כתוב בה כך, לאחרנה בני גלות עדי בבל ובני גלות עדי מדי ובני גלות עדי אבנו, שר כל גלוות הון לישראל, כל הגלויות של עם ישראל, שלומכו נשגה שלומכם ירבה. מודה ענה לכון, אני מודיע לכם דימריה, רקיכן הכבשים המיועדים לפסח צעירים, וגוזלי הדקיקן והגוזלים של התורים לצורך היולדות, הם עדיין דקים ואינם רואים להקרבה, וזימן דעתי ולא מעט הזמן, הבשלת התבואה לא הגיעה. והיות וחג הפסח אמור לחול בחודש האביב, ושפר באנפוי, הוטב הדבר בעיניי ובנפי חבריי ובפני חבריי, מוספה על שעת הדת לתניום, אני מעבר את השנה ומוסיף 30 יום. ולכן קחו את זה בחשבון, כדי שלא תחיו את פסח חודש לפני הזמן, ותאכלו חמץ בליל הסדר האמיתי, שהרי עיברתי את השנה. ראינו במשנה איסור שאני עתיד למוד נתון ליהושע, הד האמר מכאן יש להוכיח שאין נותנין מעשר לכהונה. כי מה היה כאן? רבי גמליאל נתן מעשר ראשון לרבי יהושע שהיה לוי, ולא נתן אותו לרבי אלעזר בן עזריה שהיה כהן. משמע שמעשר ראשון נותנים ללוי ולא לכהונה ירושלמי, זה לא ראה שאני שרבי יהושע בן חנניה נתן, אם רבי יהושע בן חנניה לא היה שם, הוא היה נותן לרבי אלעזר בן עזריה הכל, אבל מכיוון שהוא היה שם, הרי שהוא נתן מעשר ראשון ללוי, תרומה גדולה לכהן. אמר רבי חנניה, אדם המכאן יש להוכיח שהיה רבן גמליאל צריך לזכות את רבי יהושע בפירות מחוברים לקרקע, ולא בפירות העליונים שבערימה. כי אם רבן גמליאל היה מזכה לרבי יהושע את הפירות העליונים, לא היה רבי יהושע עד יכול לזכות בהם בקניין חצר, שהרי פירותיו של רבן גמליאל מפסיקים בין חצרו של רבי יהושע לפירות המעשר שהוא רוצה לקנותם, אילו קופתו של רבן גמליאל שמונחים בפירות המעשר נתונה לתוך ביתו של רבי יהושע. והי רבן גמליאל אומר לרבי יהושע שיזכה למעשר שבה בקניין חצר, כלום עשה עד שיסיים, האם היה מועיל להקנות לו את המעשר קודם שיניח על הקרקע? בוודאי שלא, שהרי הדין הוא שכליו של מוכר ברשות הקונה אינה לוקח קונה את הפירות בקניין חצר, לכן הוא הדין שאם היה נותן לו ממעשר את הפירות העליונים שבערימה, אולי יכול לקנות אותם בקניין חצר. ממשיך הירושלמי ואומר, רבי רדיפה אמר התפלגו נחלקו רבי ירמיה ורבי יוסי. אחד אמר ראוי ליטול זוכה, כלומר שבשביל לזכות עבור חברו, צריך שהזוכה יהיה ראוי ליטול את החפץ בעצמו, וכאן אמר, הראוי ליתן זוכה, שכל הזוכה בחפץ ראוי לתיתו לאחרים, אם היה שלא יכול לזכות בו אפילו עבור אחרים. מאן דאמר ראוי ליתן זוכה כל שכן הראוי ליטול, שאם אפילו מי שאינו ראוי לזכות בחפץ לעצמו יכול לזכות לאחרים כי הוא ראוי ליתן, קל וחומר שמי שראוי ליטול את החפץ ולזכות בעצמו שיכול לזכות לאחרים. אולם מאן דאמר ראוי ליטול זוכה דווקא מי שראוי ליטול, משמע ליתן לו, מכיוון שהוא עצמו לא יכול לזכות בחפץ. שאלה ירושלמי המתנין את הפליגה על מאן דאמר יש קושיה על מי שסבור ראוי ליטול זוכה דתנינן תמן אומר את המשנה. האומר יתקבל גט זה לאשתי, מה קורה אם הבעל אומר לשליח תקבל את הגט הזה לאשתי, הוא הולך גט זה לאשתי, אם רצה להחזיר יחזיר, מכיוון שהשליח כאן הוא למעשה שליח הולכה ולא שליח קבלה, הבעל יכול לחזור בו. בהמשך המשנה אמרה המשנה, האישה שאמרה לשלוחה יתקבל לגיטי, כלומר תהיה שליח קבלה, ברגע שהשליח קיבל את הגט, אם רצה הבעל לחזור לא יחזור, מדוע? כי השליח הוא שליח קבלה, וברגע שהשליח קיבל זה נקרא שהאישה קיבלה את הגט. לכן אם אמר לו הבעל השליח אייף שאיני, אני רוצה שתקבל, שתהיה שליח קבלה אלא תהיה שליח הולכה, הרי שהבעל יכול לחזור בו, משמע מדברי המשנה שהשליח יכול להיות שליח קבלה, הוא יכול להיות גם שליח של הבעל הולכת הגט וגם שליח האישה לקבל את הגט. ונשאלת השאלה ממון נפשך, אם אישו, הרי מדובר כאן בשליח גבר, הרי הוא, איך הוא יכול להיות שליח קבלה? הרי הוא לא יכול לעולם לקבל גט, הרי הוא מייצא כאן את האישה למרות שהוא לעולם לא יכול לעשות זאת, ואם הוא שליח הולכה אז הוא גם לא יכול להיות אישה, כי אישה לא יכולה להוליך גט אלא רק לקבל גט. אלא מתרץ הירושלמי מדובר כאן בשליח שהוא גבר, וגם גבר נחשב כמי שראוי ליטול גט. למה? הרי הוא לא יכול לעולם לקבל גט, איך הוא יכול להיות שליח של האישה? הסיבה היא שבסיטואציה מסוימת הוא יכול שכן ראוי לקבל גט ביתו. אדם שחיתן את ביתו כאשר היא קטנה והיא עודנה קטנה והיא מתגרשת, האבא יכול לקבל עבורה את הגט. נמצאנו למדים שגם גבר שבדרך כלל בשום סיטואציה לא יכול לקבל גט אלא למסור גט, מכיוון שבסיטואציה אחת, כאשר ביתו הקטנה חלילה עומדת לפני גירושין, הוא יכול לקבל עבורה את הגט. הרי שבאופן כזה כל גבר יכול להיות שליח קבלה, וזה נחשב לא רק ראוי ליתן, אלא ראוי ליטול. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. נשמח לקבל הערות והערות ב-0527-164226. יהיו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.